סוגיות הקשורות לענייני גאולה, ואנחנו עוד מעט נקבל את הצילום, עוד מעט נקבל בעזרת השם יתברך את הצילום של סוגיה במסכת ברכות דף דלת עמוד ב'. על מנת להבין את הסוגיה שאנחנו עומדים לקבל את צילומה, אני רוצה להקדים כמה דברים. יש בהלכה שלוש תפילות ביום, נכון? הלא הן תפילת שחרית ותפילת מנחה ותפילת ערבית. ומה את רוצה? זה אכן מסכת ברכות, וכבר שלחתי בקשת צילום. כבר לקחנו מספר אחר וצילה, וזה עכשיו בדרך. אבל תודה רבה, יישר כוח גדול. כן. אז אנחנו עסוקים בהלכות שלכאורה לא קשורות לנושא שלנו, ואנחנו נראה שזה כן קשור. תודה רבה. יש כאמור במהלך היום שלוש תפילות: תפילת שחרית, תפילת מנחה ותפילת ערבית. לגבי תפילת שחרית ומנחה מוסכם על כל הדעות שהן תפילות חובה, תפילת ערבית מחלוקת תנאים האם תפילת ערבית רשות או חובה. ההלכה היא שתפילת ערבית היא רשות, אבל ישראל קיבלוה כחובה. זה כבר, אז אם כן, מעמד מאוד משונה לתפילה השלישית, שהיא רשות שהיא כחובה, אבל היא לא חובה, ויש לזה כמה השלכות הלכתיות. מלבד מצוות תפילה, יש במהלך היום פעמיים מצוות קריאת שמה. קריאת שמה של שחרית, קריאת שמה של ערבית. אין קריאת שמה במנחה. אז יש לנו 3 ו-2. עד כאן ברור? מה? מה שאני אמרתי, מה אני אמרתי עד עכשיו? לא, לפני כן, לפני שאמרתי שערבית יש צד של ספק, של חובה או של רשות, מה אמרתי? אז זה כמה? 3. ושתי קריאות שמה, נכון? אז זה 3 ו-2. לכן השאלה לא הייתה במקומה. וזאת הבעיה. טוב, בסדר. עכשיו, אבל לא צריך להיבהל מהירידות שלי. עכשיו, כן, יש לנו 3 תפילות, יש לנו 2 קריאות שמה, ואז, או תודה רבה, הנה, יישר כוח עצום. אז אפשר לחלק לבנות, זה פה, יפה. אפשר לחלק לבנות, כן, כן. זה נושא בפני עצמו. זה נושא בפני עצמו, אני לא דן בו כעת. בסדר? עכשיו, הדבר הזה מוליד מספר שאלות. בפחות בשחרית וערבית, מה יאמר לפני מה? האם קריאת שמה תאמר לפני התפילה, או שהתפילה תאמר לפני קריאת שמה? מובנת השאלה? טוב. אם בבוקר אני צריך להגיד 2 דברים, גם קריאת שמה וגם תפילה, מה אני אומר קודם? יש פה שאלה, נכון? אם בערבית אני צריך להגיד גם קריאת שמה וגם תפילה, מה אני אומר קודם? יש כאן שאלה. לא, תפילה זה לא קריאת שמה. אני אמרתי שיש 3 תפילות ושתי קריאות שמה. אז אם אני אומר שיש 3 תפילות ושתי קריאות שמה, סימן שקריאת שמה זה לא תפילה. נכון? תפילה זה העמידה. רק העמידה. העמידה היא הנקראת תפילה. כל השאר איננו נקרא תפילה. עד כאן ברור? טוב. עכשיו עוד תוספת חשובה. קריאת שמה לא באה לבד. יש לה גם אריזה. איך אורזים את קריאת שמה? עם ברכותיה. נכון? יש ברכות הנאמרות לפני ואחרי קריאת שמע. שתי ברכות נאמרות לפני קריאת שמע, הלא הן בערב יוצר אור, סליחה, המעריב ערבים ואוהב עמו או את עמו ישראל, נכון? אהבת עולם. ולאחר התפילה, אחר קריאת שמע, סליחה, יש עוד שתי ברכות. המתחיל בנתונים, נא לשאול עכשיו, כי אחר כך זה רק יעכב אותנו. עד כאן ברור? טוב. אמרתי גאל ישראל. לפני מה? לפני מה? אני שואל, לפני מה? לא, אחרי שמה. אומרים, מסיימים ברכת אמת ויציב וכולי, עד שמגיעים לגאל ישראל. זה ברכה אחת, נכון? זו ברכה שלאחריה. עד כאן ברור? מה זה? כל זה זה קריאת שמה. קריאת שמה מורכבת משלוש פרשיות. האחת שמתחילה בשמה, השנייה בויהיה עם שמוע, השלישית ויומר, ומסיימת אני השם אלוהיכם. בסדר? זה כל זה נקרא קריאת שמה. עכשיו, יש לפני קריאת שמה, בבוקר שתיים לפניה, אחת לאחריה. בערבית יש שתיים לפניה, שתיים לאחריה. עד כאן ברור? בסדר. שתיים לפניה, לא, זה רק מחולק ככה בדפוס, אבל זה בעצם ברכה אחת. עד כאן ברור? נפלא. לכן, עכשיו, עוד אינפורמציה חשובה, הברכה המסתיימת במילים, ברוך אתה השם גאל ישראל, קוראים לברכה הזאת בשם גאולה. בסדר? לברכה הזאת קוראים גאולה. מיד אחרי שאדם אמר את הברכה הנקראת גאולה, הוא מתחיל את העמידה. עד כאן ברור. עכשיו, עולה כאן שאלה. האם אני צריך להגיד קריאת שמע ואחרי זה את התפילה, או את התפילה ואחרי זה קריאת שמע? מובנת השאלה? מצוין. עכשיו, בבוקר אין בזה מחלוקת. כולם מסכימים שבבוקר עוברים קריאת שמע תחילה, ואחר כך תפילה. עד כאן ברור? בערבית, נחלקו חכמי ישראל. האם אומרים קריאת שמע ואחרי זה תפילה, או שאומרים תפילה ואחרי זה קריאת שמע? המחלוקת הזאת היא מחלוקת בין רבי יוחנן, לבין רבי יהושע בן לוי. עד כאן ברור? יפה מאוד. בין שני חכמים שהזכרנו את שמותיהם. דהיינו, רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי. כן. זהו, למה בבוקר זה ברור ובערב לא ברור? זאת השאלה שנצטרך לעמוד עליה. בסדר? עכשיו, אתם תראו שלכאורה הוויכוח הזה, שהוא ויכוח על סדרי בית הכנסת, או על איך צריך להדפיס סידורי תפילה, המחלוקת הזאת גונזת בתוכה עומק אדיר מבחינה רעיונית, ובגלל זה אנחנו צריכים ללמוד את זה בפנים. ברור? עוד הערה חשובה. מתי מתחיל הזמן של קריאת שמע של ערבית? צאת הכוכבים. מתי זה מסתיים? לכאורה היה אפשר כל הלילה. כי התורה אמרה בשוכבך. אז בשוכבך זה בלילה, אני שוכב. חכמים הגבילו את זה, אמרו עד חצות. למה חכמים הגבילו ואמרו עד חצות? כי היו נרדמים. כן? בגלל שאדם נרדם, אז יש סכנה, לכן חכמים עשו סייג לדבריהם ואמרו עד חצות. עכשיו יש לכם מספיק נתונים כדי להתחיל ללמוד את הסוגיה במסכת ברכות דף דלת עמוד ב', אתם רואות, מודפס לכן, כתוב בגדול תניה, נכון? איפה שהשורות מתרחבות. תניה. כלומר, תניה זה שנינו, זה דברי תנאים, לא דברי, מה? דברי תנאים, לא דברי המוראים. חכמים, עכשיו זה לא משנה מה שאנחנו קוראים, זה נקרא ברייתא. בסדר? חכמים עשו סייג לדבריהם. כלומר, חכמים תקנו שקוראים את שמה עד חצות. כדי שלא יהיה אדם בא מן השדה בערב, ואומר אלך לביתי ואוכל כמעה ואשתה כמעה ואישן כמעה, ואחר כך יקרא קריאת שמה ואתפלל, וחוטפתו שינה, ונמצא ישן כל הלילה. כלומר, זה הסנריו שחכמים חששו ממנו. אדם בא מן השדה בערב, אז הוא בא מן השדה, אז הוא רעב. אז הוא אומר, אני אלך הביתה, אוכל, אשתה. אחר כך אני אקרא את שמה ואתפלל. ובמקום לקרוא את שמה ולהתפלל, הוא נרדם. בסדר? לכן חכמים אמרו, אל תעשה את זה. אבל, אז מה כן צריך לעשות? אדם בא מאיפה? מן השדה בערב. כלומר, סתם אדם לפי חכמים, מאיפה הוא בא? מהשדה, לא מהישיבה. כלומר, חכמים לא יודעים שאדם כל היום לומד תורה. הם יודעים שהוא בשדה. זה דבר אחד. נכנס לבית הכנסת. אם רגיל לקרות, קורא, ואם רגיל לשנות, שונה. מה זה לקרות? לא. בואו נראה את ההמשך, רגע. אם רגיל לקרות, קורא, ואם רגיל לשנות, שונה, וקורא קריאת שמה ומתפלל. זאת אומרת שוודאי שקורא זה אין הכוונה לקריאת שמה, כי אחר כך כתוב וקורא קריאת שמה. אז מה זה לקרות? זה תנ"ך. לקרות זה המקרא, מה שנקרא מקרא. אצל חז"ל זה התנ"ך. כלומר, אם אדם רגיל ללמוד תנ"ך, אז מה הוא עושה כשמגיע לבית הכנסת? לומד תנ"ך. ואם רגיל לשנות, מה זה לשנות? משנה, תורה שבעל פה. תלוי מה ההרגל של האדם. יש אדם שיודע ללמוד תנ"ך, יש אדם שיודע ללמוד משנה. אם רגיל לקרות קורא, ואם רגיל לשנות שונה. כנראה שהגמרא לא יודעת שאסור ללמוד תנ"ך בלילה. עוד איזה קושיה מסוימת. המקובלים, יש להם הקפדה על זה. אבל זה לא קשור פה לקבלה. טוב. ואוכל פיתו, אז וקורא קריאת שמה ומתפלל, ואוכל פיתו ומברך, וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. איזה ככה, זה סיום, ככה טוב. כן, אמרו דברים נחמדים, אתה נכנס בית הכנסת, לומד קצת, מתפלל וזה, ואם אתה עובר, דיר בלק, תמיד. הגמרא בעצמה, כשהיא קוראת את זה, היא נבהלת. היא אומרת, מה ישנה בכל דוכתא דלא קטנא חייב מיתה? מה קרה כאן שבכל מקום אתה לא אומר מילים כמו חייב מיתה? ומה ישנה אחת דקטנא חייב מיתה? למה אתה אמרת מילים כל כך קשות? אתם רואים שהגמרא יש לה רגישות, היא לא יכולה להבין למה על דבר כזה אתה הזהרת באופן כל כך חמור. ועל זה יש כמה תשובות. אי בהתאמה משום דעיקר אונס שינה, כלומר, אחת האפשרויות זה לומר, בגלל שחכמים ידעו שאדם עלול להיאנס על ידי השינה, ולכן רצו לנער אותו. כן? לפעמים יש אדם שהשינה זה דבר חזק, אז חכמים צריכים לבוא באמירות קשות, כדי שאדם לא ייקשל. ואי בהתאמה, ואם תרצה תאמר, להפוק ממן דאמר תפילת ערבית רשות, כמה שמלן דחובה, זה בא. הטקסט הזה נאמר על ידי מי שסובר שתפילת ערבית היא חובה, והוא בא לדחות את דברי מי שאומר שתפילת ערבית רשות. כלומר, יש לנו פה ברייתא, שהיא לפי השיטה שתפילת ערבית חובה. בסדר? עד כאן דברי הברייתא, עם קצת ניתוח של הגמרא לדברי הברייתא. עד כאן ברור? אני הולך לסבך את זה. לא. מה לא ברור?
לא הבנתי.
מה? לכאורה רואים מהברייתא עצמה, את מדייקת יפה, שכתוב קורא קריאת שמה ומתפלל. אז עוד דבר אחד אני לומד מחבר הברייתא, שמחבר הברייתא סבור שאומרים את שמה ואחרי זה את התפילה גם בערבית, לא רק בשחרית אלא גם בערבית. וגם אנחנו רואים שהוא סובר שזה חובה, שערבית חובה. נכון? כלומר, אפשר לדייק מדברי בעל הברייתא מספר דברים. כן, זה מה שאומרת המשנה, הגמרא, שהביטוי חייב מיטה בא לומר שזה חובה. בסדר? טוב, עד כאן דברי הברייתא. יש שאלות על זה? כי אני הולך לסבך את זה. אם משהו לא מובן, בעיה שלכם, כי לא שאלתם. טוב, עכשיו התלמוד ממשיך לדייק בדברי הברייתא. אמר מור, כלומר אנחנו שוב מצטטים את דברי הברייתא. וכאן יש לנו ציטוט, קורא קריאת שמה ומתפלל. אז כמו שדייקת נכון, זה אומר שהמחבר של הברייתא הזאת, התנא הזה, סבור שקריאת שמה לפני תפילה. מסייע עלה לרבי יוחנן, דבר זה מסייע לשיטתו של רבי יוחנן. רבי יוחנן הוא המורה. דאמר רבי יוחנן, רבי יוחנן היה אומר, וכאן תראו את המשפט המדהים, איזה הוא בן העולם הבא. זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית. מה זה גאולה? ברכת גאולה. ברוך אתה השם גאל ישראל, הוא סומך אותה לתפילה, דיינו לעמידה של ערבית. ועליו הוא אומר, הרי זה רוטט שם אחד הטלפונים, איזה הוא בן העולם הבא. כן, ברצינות, אחד הטלפונים שהנחתם. כן. איזה הוא בן העולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה בערבית. קודם כל, זה ניסוח ממש לא הלכתי. תארו לעצמכם שמישהו ישאל אותי על טיגנתי שניצל במחוות חלבית. כן? שאלות ששואלים את הרבנים, הרבה פעמים. אז מה הרב עונה? או מותר או אסור, תלוי מה קרה בדיוק, נכון? הרב לא עונה, איזה הוא בן העולם הבא, זה העושה כך וכך. זה לא ניסוח הלכתי. אז מה קרה לו לרבי יוחנן, שכשהוא רוצה לומר שסומכים גאולה לתפילה בערבית, הוא אומר את זה בסגנון שהוא שייך יותר לאגדה. דבר נוסף, אם אני לוקח את דברי רבי יוחנן ברצינות, אז הוא אומר שמי שלא חושב כמוהו, הוא לא בן העולם הבא. שזה גם כן לא סימפתי. יש מחלוקות בהלכה. אחד אומר ככה, השני אומר אחרת. רבי יוחנן הפך את זה למשהו עקרוני מאוד. טוב. מה? מה לא הבנת? כששואלים, טיגנתי שניצל במחוות חלבית, הרב שואל, מה בדיוק קרה? האם זה היה בן יומו, לא בן יומו, האם היה בצל, לא היה בצל, כל מיני שאלות כאלה, נכון? על פי הנתונים שאומר לו השואל, הרב פוסק, מותר או אסור, נכון? עכשיו, הרב לא מטבל את הפסק שלו באמירות רוחניות. איזה הוא בן העולם הבא, זה האוכל את השניצל שככה וככה, נכון? נגיד שהוא יגיד את זה, אבל יותר מהודר זה עוד לא הופך את זה למשהו עקרוני בעולם הבא של בן אדם. כן, פה אנחנו רואים שרבי יוחנן עולה על עץ, מה זה גבוה? סופר גבוה, נכון? הוא אומר, איזה הוא בן העולם הבא? זה אומר שמי שלא אומר כמוני, אכל אותה. כן, זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית. חריף. טוב, כן, מה? נכון, עכשיו אנחנו רואים את הדעה השנייה, רבי יהושע בן לוי אומר, אבל רבי יהושע בן לוי לא מסכים עם זה. מה הוא אומר? תפילות באמצע תקנו. מה זה תפילות באמצע תקנו? לפי רבי יהושע בן לוי, שלושת התפילות שאנחנו אומרים כל יום, שחרית, מנחה וערבית, הן מוקפות מלפניהם ולאחריהם בקריאת שמה. כלומר, לפי רבי יהושע בן לוי, אדם בבוקר אומר קריאת שמה ואחרי זה מתפלל שחרית, ואחרי זה מתפלל מנחה, ואחרי זה מתפלל ערבית, ואחרי זה אומר קריאת שמה. זאת אומרת ששלושת התפילות צמודות זו לזו. נגיד אם אדם מתפלל מספיק ארוך, נגיד אדם מתפלל תפילת עמידה של כמה שעות, כי יש לו סופר כוונות, הוא יכול לעבור את היום בשלוש תפילות צמודות זו לזו, ולפני ואחרי יש לו קריאת שמה. נכון? מה קרה? הוא לא שמח גאולה לתפילה. כי הרי את ברכת גאל ישראל הוא לא אמר בצמוד לעמידה, הוא אמר את זה אחרי קריאת שמה של ערבית. לא. לא, אבל הוא לא, כן, אבל הוא לא שמח גאולה של ערבית לתפילה של ערבית. גאולה של ערבית הוא אמר בסוף. לא, ההפך. כן, מתי אומר ברכת גאל ישראל? אחרי כל הסיפור. לפי רבי יוחנן, יש איזה כלי כתיבה. הבא נראה את סדר יומו של אדם לפי רבי יוחנן ולפי רבי יהושע בן לוי. לפי רבי יוחנן, אדם אמר קריאת שמע בבוקר, אחרי זה אמר תפילה ועוד תפילה ועוד קריאת שמע ועוד תפילה. בסדר? רפי רבי יהושע בן לוי, אדם אמר קריאת שמע, תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה וקריאת שמע. עד כאן ברור? בעצם הם אומרים אותו הדבר בשחרית ומנחה, רק בערבית זה משתנה. אמת?
כן.
יפה. עכשיו, מתי ברכת גאולה נמצאת? בסוף קריאת שמע. אז יוצא לפי רבי יוחנן, גאולה נאמרה פה. נכון? שמח גאולה לתפילה. אין הפרש. מיד גמר גאולה, התחיל תפילה. אמת או לא? מה שאין כן, לפי רבי יהושע בן לוי, גאולה נאמרה כאן. בסוף קריאת שמע גם כן. יוצא שהוא לא שמח גאולה לתפילה. קריאת שמע חוצצת ביניהם. כן, אבל הוא לא סיים בגאל ישראל והתחיל עמידה, אלא פה, לפי רבי יוחנן, אדם סיים גאל ישראל, מתחיל עמידה. פה אדם אמר עמידה בלי לסמוך לזה גאל ישראל. הוא אומר אחר כך, לפי רבי יהושע בן לוי, הוא אומר עם המעטפת. קריאת שמע של ערבית זה עם המעטפת, שזה הברכות לפני ואחרי. יוצא שלפי רבי יהושע בן לוי, אדם לא שמח גאולה לתפילה בערבית, אבל תפילות באמצע תפנות. בסדר?
זה מה
שאומר
שצריך לעשות עמידה?
רבי יהושע בן לוי זה מה שהוא כותב. איך אני יודע שזה מה שהוא אומר? כי זה מה שכתוב כאן. אני לא יודע מה בפועל או לא. אני כאן לומד גמרא. אני לא לומד עכשיו שולחן ערוך. זה מה שהוא אומר. איך הוא לא מכיר את השולחן ערוך? זה שאלה. יש לי תשובה למה הוא לא מכיר את השולחן ערוך. עוד לא דכתב. בסדר. כן, מה? יש פה שאלה נפלאה. זאת שאלה טובה. מה עם משכיבנו? זה חורה חוצץ. את השאלה הזאת התלמוד ישאל בעצמו. היא אומרת, מה אתה אומר לי שלפי רבי יוחנן גאולה סמוכה לתפילה? זה לא נכון. אני אחרי גאל ישראל לא מתחיל את העמידה. אני אומר השכיבנו. נכון? מה עושים עם זה? זו שאלה שהגמרא בעצמה תשאל. בסדר? זאת הייתה שאלה טובה. טוב. למה זה לא הגיוני? בגלל שזה מודפס בסידור שלך אחרת. יש פה שתי שיטות. עכשיו, שתי השיטות האלה, יש להם היגיון, אנחנו נלמד גם מה ההיגיון מאחורי השיטות האלה. אבל דבר אחד אני למדתי מהדבר הזה, זה שרבי יהושע בן לוי, שרבי יוחנן, הופך את הנושא הזה משאלה הלכתית קטנה, הופך את זה לעניין של השקפת עולם. עד כדי כך שהוא אומר שבזה תלוי היותי בין העולם הבא. שזה דבר מדהים. נכון? טוב. עכשיו יש לי שאלה נוספת. למה אנחנו אומרים פעמיים קריאת שמע? מניין שצריך להגיד פעמיים קריאת שמע? שנאמר בשוכבך ובקומך, נכון? כתוב בתורה, בשוכבך זה של ערבית, בקומך זה של שחרית. כשאנחנו אומרים גאל ישראל, לאיזה מאורה אנחנו מתייחסים? מהו המאורה שעליו אנחנו מדברים בגאל ישראל? יציאת מצרים, יפה. למה להזכיר את זה פעמיים? או נגיד את זה אחרת. באיזו שעה של היום התרחשה יציאת מצרים? רגע, אתם שאלתי שאלה פשוטה וראיתם מיד, ואתם כנראה בכל זאת בעלות ידע, כן, קראתם בתורה מה את יציאת מצרים, ואנחנו רואים את זה התחבטות, נכון? האמת היא שיציאת מצרים מורכבת משני מומנטים. פרעה קם באמצע הלילה, איך הוא היה לבוש? יפה. זאת אגב אגדה, כי לא היו פיג'מות באותם הימים, אבל בהנחת יסוד שפרעה בפיג'מה באמצע הלילה קם והוא משחרר את בני ישראל, נכון? זה מה שאומר, קומו צאו מתוך עמי. אז לפי זה, אם אנחנו אומר שהגאולה זאת ההסכמה של פרעה שנצא, אם כן יציאת מצרים מתרחשה בלילה. אם נאמר שיציאת מצרים זאת היציאה ממצרים, המימוש של הזכות שלנו לצאת, אז זה יתרחש ביום. מה? כי מתי הם יצאו באמת? בבוקר. לא יצאו בלילה. ממחרת הפסח יצאו בני ישראל. רגע, אז יוצא לפי זה, שיציאת מצרים, יש לנו באמת מצב של התלבטות. האם אנחנו מציינים את המאורה בלילה, או ביום. לפי זה, מובן מדוע, חכמים תקנו פעמיים את ברכת גאל ישראל. אחת המציינת את היציאה הממשית, זו של הבוקר, ואחת את היציאה העקרונית, מעבדות לחירות, בלילה. כן. לא, הם לא יצאו בלילה. פרעה אמר, אתם יכולים לצאת. אבל בני ישראל אמרו, לא, אנחנו מחכים עד הבוקר, שנאמר, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. אז זאת אומרת שיש לנו פה בעצם שני חלקים בגאולה. האחד שהוא ההתחלה, והשני שהוא ההשלמה. החלק הראשון הנקרא התחלה, אנחנו נקרא לו בשם התחלת דגאולה. והחלק השני נקרא לו גאולה שלמה. עד כאן ברור? טוב. זה מתחיל להראות לנו שיש פה עניין עקרוני. כן, בבקשה. נכון. בדיוק. זאת הסיבה שאומרים גאל ישראל גם בערב וגם בבוקר. גאל ישראל של הערב זה על התחלת הגאולה, והגאל ישראל של הבוקר זה על הגאולה. עד כאן ברור? טוב. כן. לא קשור לעשר מכות בקריאת ים סוף, אלא כפי שאמרנו בערך שלוש פעמים לפני כמה דקות, לאלה שהקשיבו, הכוונה התחלת הגאולה זה שפרעה מרשה לצאת, והגאולה זה שיוצאים ממצרים. ויש הפרש של שש שעות בין שני הזמנים האלה. עד כאן ברור? בסדר. אני מאוד מעריך את האומץ של הבנות, שלמרות שהן יודעות שאני ארד עליהן על זה שהן לא יקשיבו, בכל זאת שואלות, וזה יפה מאוד. טוב. עד כאן ברור? טוב. עכשיו, לפני שאנחנו ממשיכים בדיון בין רבי יוחנן לבין רבי יהושע בן לוי, עולה השאלה, מה זה הסיפור הזה שחכמים אומרים לסמוך גאולה לתפילה? מה אכפת לי בכלל? הרי ברכת גאל ישראל איננה שייכת לתפילה, היא בעצם הברכה מסיימת את קריאת שמה, לא את התפילה. הרי התפילה יש בה 18 ברכות או 19 ברכות. למה אני צריך בכלל לערב ברכה ששייכת אורגנית לקריאת שמה? אני צריך להסמיך אותה לתפילה. אני אגיד לכם יותר מזה. בתקופה הקדומה של המשנה, לא סמכו גאולה לתפילה. הרי זה הלכה מפורשת במשנה, שאם אדם נמצא בראש האילן, הוא עובד. כן? למה הוא עובד בראש האילן? זה המקצוע שלו. הוא צריך לקטוף תפוחים. והגיע זמן המקרא. מה זאת אומרת הגיע זמן המקרא? קריאת שמה. מתי מגיע זמן המקרא? עמוד השחר, נכון? זאת אומרת, אנשים היו עובדים בדרך כלל בלילה, כי בלילה לא כל כך חם, וזה הרבה יותר נוח לעבוד בלילה. ואז התחלת העבודה הייתה עוד לפני עמוד השחר. אז אדם נמצא על העץ, פתאום מגיע זמן המקרא, קורא. מה הוא עושה אחרי שהוא גמר לקרוא את שמה? מה? המקרא, קריאת שמה. והגיע זמן המקרא, קורא, הכוונה שמגיע זמן של קריאת שמה, אומר קריאת שמה. איך הוא אומר אותה? עם המעטפה, נכון? כלומר, עם הברכות לפני ואחרי. ואז הוא ממשיך, אחרי שהוא גמר לקרוא את שמה, ממשיך, שורק לו בהנאה, ממשיך לקטוף תפוחים, ואז מגיע זמן התפילה. מתי זה זמן התפילה? הזריחה. נכון? כמה זמן יש בין זמן קריאת שמה לבין הזריחה? יכול להיות לפעמים שעה שלמה. נכון? בקיץ לפעמים זה יכול להיות אפילו שעה וחצי. ואז אומרת המשנה, כשמגיע זמן התפילה, יורד מן העץ ומתפלל. מה לא הבנת? הקטע, למה לא הבנת? מה, אולי ברור?
לא, אני לא
הקשבת, זה חמור. בואו נחזור. אדם עובד על עץ, בסדר? זה לילה. פתאום מגיע זמן המקרא. מה זה זמן המקרא? עמוד השחר. מה זה עמוד השחר? קרן אור ראשונה. בסדר? לא זריחה. קרן אור. בסדר? אז הוא קורא את שמה. אומר את הברכות, קריאת שמה, גמר עם זה, גאל ישראל, מה הוא עושה? ממשיך לעבוד. עד מתי? עד שמגיע הזריחה. והזריחה הוא צריך להתפלל. אומרת המשנה, הוא יורד מן העץ, הוא מתפלל. בסדר? כי קריאת שמה אפשר להתפלל על העץ, אבל תפילה דורשת יותר ריכוז, לכן חכמים חייבו אותו לרדת מן העץ. בסדר? מה זה אומר? שהציור המצוי של אדם המתפלל או קורא את שמה בזמן המשנה, לא היה של סמיכות גאולה לתפילה בכלל. יכלה לעבור שעה שלמה בין סיום קריאת שמה לבין התחלת התפילה. נכון? עכשיו, אם כן, זה שרבי יוחנן רוצה שאדם יסמוך גאולה לתפילה, זה חידוש. עד כאן ברור? עכשיו, נשאלת השאלה, למה צריך לסמוך גאולה לתפילה? עד כאן ברור מה אני שואל? עכשיו אני רוצה לתת תשובה. התשובה דורשת קצת פרספקטיבה היסטורית. בזמן שבית המקדש היה קיים, היית שואל כל אדם בעולם, למי היהודים מתפללים? התשובה הייתה פשוטה, למי שיש לו מקדש בירושלים. כלומר, יש נקודת ייחוס גיאוגרפית ברורה, יודעים איפה שורה השכינה, איפה אלוהי היהודים נמצא. הוא נמצא, יש מקום בירושלים, שם הוא נמצא. אין פה שום בעיה, יודעים מי הוא אלוהי ישראל. הוא גלוי בהווה. לעומת זה, ברגע שחרב המקדש, אז כבר אין הווה. יש חורבן. מי הוא אלוהי היהודים? תשובה, מי שבעבר גאל אותנו, ועתיד לגאול אותנו. לכן פתאום התודעה ההיסטורית מההתחלה ועד סוף מתחילה לעלות בנפש היהודית. ולכן אמרו חכמים, במצב כזה אתה צריך לסמוך גאולה לתפילה. כלומר, למי אתה מתפלל? אתה מתפלל למי שגאל ישראל. עד כאן מובן? לכן, אף על פי שברכת גאל ישראל במקור איננה שייכת לתפילה, ראו החכמים המאוחרים לתת הנחיה חדשה, והוא להסמיך גאולה לתפילה. עד כאן ברור? זאת אומרת, שמי הוא אלוהי היהודים? אלוהי הגאולה. עד כאן ברור? מובן? עכשיו אני הולך לסבך את זה עוד קצת. מי שאומר שצריך לסמוך גאולה לתפילה בשחרית, זה כולם, נכון? גם רבי יהושע בן לוי, גם רבי יוחנן, שניהם מסכימים שצריך לסמוך גאולה לתפילה בשחרית. כי הם אומרים, כשיש גאולה של שחרית, זה ברור שזה גאולה, שזה אלוהי הגאולה, מתפללים אליו. אבל גאולה של ערבית מה זה? זה התחלת דגאולה. האם אני יכול להכיר את הקדוש ברוך הוא דרך מצבים שהם רק התחלה או לא? אז זה תלוי מי אתה. אם אתה בן העולם הבא, אומר רבי יוחנן, אז כן. אם לא, אז לא. זאת אומרת שרבי יוחנן אומר, אני מכיר את הקדוש ברוך הוא דרך מאורעות שהם רק התחלת דגאולה. רבי יהושע בן לוי אומר, מה זה? זה רק התחלת. אי אפשר לדעת לאן זה הולך, יש לי ספק. זאת אומרת, יש פה מחלוקת בין רבי יוחנן הציוני לבין רבי יהושע בן לוי החרדי, שאומר, כל זמן שזה רק התחלת, אני לא מתפלל לאלוהי ההתחלתות. עכשיו תראו שזה בדיוק מה שהגמרא אומרת בהמשך. מה? כן, השאלה האם אני יכול, אבל תגידי, אז אלוהי החורבן. לא, לא, אז לא מתפללים לקדוש ברוך הוא דרך דבר שהוא חילול השם. חורבן זה חילול השם. בסדר? אני לא יכול להכיר את הקדוש ברוך הוא דרך הרע. למרות שהקדוש ברוך הוא בורא גם את הרע, אבל כשאני מתפלל אליו, אני מתפלל דרך הגילוי שלו, לא דרך ההסתר פנים שלו. לכן אני מתפלל למי שגאל ישראל. אני מתייחס ליציאת מצרים בתור המאורע שדרכו אני מכיר את האלוהות.
כן, אני לא מזכירה תפילה את החורבן, אני מזכירה את הגאולה.
נכון. השאלה היא, מהי הגאולה הראויה להכיל שם שמיים עליה? רבי יוחנן אומר, אפילו התחלת. רבי יהושע בן לוי אומר, לא, רק של שחרית. כן, מה? בבקשה. נכון. נכון. עכשיו אנחנו נראה, עכשיו, פה תשאל השאלה, עדיין לא פתרנו את השאלה של בין העולם הבא, מה כל כך חמור בדבר הזה. אבל בואו נראה קודם כל, מה אומרת הגמרה על זה. מה? אני לא יודע. כיוון שאני אמרתי שאני עוד לא יודע, אז אני לא מתכוון לסתור את עצמי. כן, בבקשה. זאת השאלה בדיוק, כן? מה זה בדיוק השלב של התחלתה לגאולה? אגב, לפי זה, אם אנחנו נאמר שהתחלתה לגאולה זה הרשות שניתנת על ידי האומות, אז זה הצהרת בלפור. והגאולה זה הקמת המדינה. לפי זה, באמת אומר הבן איש חי דבר מאוד מעניין. הבן איש חי בפירושו לסוגיה הזאת אומר שהמחלוקת בין רבי יהושע בן לוי לבין רבי יוחנן זה אם קורה נס קטן, ואני יודע שאחרי הנס הקטן הזה יבוא נס יותר גדול, האם אני כבר קובע יום טוב על הנס הקטן, או אני מחכה לנס הגדול? כך אומר הבן איש חי. מה, למה סליחה? כי לא הקשבת. אני חוזר על זה. הבן איש חי, רבי יוסף חיים, בפירושו לסוגיה הזאת, אומר שהמחלוקת בין רבי יוחנן לבין רבי יהושע בן לוי היא, האם כשמתרחש נס קטן, שאני יודע שהוא רק התחלה של נס יותר גדול שיבוא אחר כך, האם אני קובע יום טוב לכבוד הנס הקטן, או שאני מחכה לנס הגדול? מעניין, בסדר? כלומר, יש מחלוקת האם לומר הלל בהצהרת בלפור, או רק בהקמת המדינה. זה בעצם המחלוקת. כן, בבקשה. נכון. מי אמר ארץ ישראל? עבדות לחירות. עצמאות מדין. וגאולה. מה זה גאולה? עצמאות. נכון? אז עכשיו, בואו נראה מה זה אומר. פרעה נתן רשות, אבל לא מימשו את זה. כן. עכשיו, בואו נראה מה שאומרת הגמרא על זה. אני ממשיך. רבי יהושע בן לוי אומר, תפילות באמצע תקנום. במאי כמפלגי. אתן רואות? זה בשורה 2, 4, 6, 8, 10, שורה עשירית הרחבה. בשורות הרחבות, אתם סופרות 10 שורות רחבות, מגיעות באמצע השורה, כתוב, במאי כמפלגי, במה הם נחלקים. עכשיו, מה פירוש השאלה, במה הם נחלקים? לפעמים, כשאתה שומע ויכוח בין שניים, אתה אומר לעצמך, מה יסוד המחלוקת? אולי יש אחד שיש לו מקורות שאין לשני, נכון? זה אפשרות אחת. יכול להיות גם שאומנם יש להם אותם מקורות, אבל יש להם סברות שונות. כלומר, או שכל או מקור. נכון? ככה רגילים לומר? למשל, קושיה מפורסמת. מה? הרב קניבסקי לא יודע את זה? טענה. אז זה שואל את הגמרא, במה היא כמפלגה? מה יסוד המחלוקת? אי בית אימה, קרא. אי בית אימה, סברה. אם תרצה, תאמר שיש להם פסוקים שהם נחלקים עליהם, ואם תרצה, תאמר שיש להם סברות שמחלקות ביניהם. ואז הגמרא מפרטת. אי בית אימה, סברה. מה? כן, סברה, לא, לא של הפסוק. שכן. כן, השאלה, או מתוך שהשכל שלהם חלוק, או מתוך שיש להם מקורות שונים. עכשיו, הגמרא מתחילה להסביר קודם כל מה השכל. אי בית אימה, סברה. אולי יש להם סברה אחרת. למה? דרבי יוחנן סבר, גאולה מאורתה נמי הווה. שזה גאולה כבר מן הערב. אורתה זה ערב. אלא, גאולה מעלייתה להווה אלה הצפרה. אבל גאולה שלמה אינה אלה עד הבוקר. אבל כבר בערב, יש לך כבר, התחלת עד הגאולה. ורבי יהושע בן לוי סבר, כיוון דלהווה אלה מצפרה, להווה גאולה מעלייתה. כיוון שאיננה אלה בבוקר, אין זו גאולה שלמה. בעצם הם אמרו אותו דבר. אני אסביר. רבי יוחנן אומר לו, בערבית, אתה רואה, זה כבר התחיל. מה עונה לו רבי יהושע בן לוי? זה רק התחיל. יפה. זאת אומרת, עכשיו צריך להבין את הנקודה הזאת. מה זה אומר? שבעצם פה לא מדובר על עניין שכלי, אלא עניין של הערכה סובייקטיבית. כן, אבל אני אסביר את זה ככה. כשמשהו מתחיל, אני לא יודע אם הוא ייגמר. כן? יש הרבה פעמים טענה כזאת, חרדית, מניין לכם הביטחון הזה, הביטחון הזה, כן? איך אתם יודעים בוודאות שזה ייגמר בטוב? אולי זה לא ייגמר בטוב, בית המקדש לא נבנה, משיח לא הגיע, אז אולי זה, כל זה פרטאץ'. רגע, אני מביא, אני לא עכשיו בא לענות על הטענה, אני מביא טענה. בסדר? אנחנו לומדים. לא, אנחנו לא עכשיו שלומר, בסדנת התרגשות. אנחנו עכשיו עסוקים בלימוד. בסדר? מה הטענות המובאות? אחת הטענות המובאות זה, בעצם, כיוון שהתהליך עוד לא הושלם, הוא בבחינת ספק. ויש מי שאומר, לא, אני מאבחן, מה שאתה אמרת, זאת האמונה שלך, אני מאבחן שזה אותנטי, שזה אמיתי, ולכן ודאי לי שאנחנו כבר בתהליך שיבוא גם להשלמה. אה, זה מעניין. כן, זה הוודאות. עכשיו, השאלה היא מאיפה נובעת הוודאות? למה לאחד זה ודאי ולשני זה ספק? בעצם יוצא שפה לא מדובר בכלל בוויכוח על פי ראייה, אלא בוויכוח בראייה, יותר נכון. זאת אומרת, כן. הם אומרים אותם נתונים. כן, עכשיו, אני אגיד יותר מזה. בואו נראה, אולי לפני שנענה על השאלה הזאת, נראה את ההמשך. ואי בית אימה, קרא, אם תרצה, יש להם גם מקורות. ושניהם, מקרא אחד דרשו. למדו את אותו פסוק. כלומר, כשאתה אומר, מה, הוא לא יודע את זה? כן, הוא יודע, רק הוא למד את זה אחרת. איך הוא למד את זה אחרת? דכתיב, בשוך בך ובקומך. נכון? מה זה בשוך בך? זה קריאת שמה של ערבית. ובקומך, קריאת שמה של שחרית. רבי יוחנן סבר, מקיש שכיבה לקימה. כלומר, הכתוב בא לדמות את קריאת שמה של ערבית לקריאת שמה של שחרית. מה קימה, קריאת שמה, ואחר כך תפילה. אף שכיבה נמי, גם כן, קריאת שמה, ואחר כך תפילה. כלומר, זאת ההוכחה של רבי יוחנן. הוא אומר, הנה, בשור ברוך ובקומך, זאת אומרת שמה שאתה עושה בערב צריך להיות דומה למה שעשית בבוקר. כמו שבבוקר קריאת שמה קדמה לתפילה, גם בערב קריאת שמה צריכה לקדום לתפילה. כי הבורים זה גאולה שלמה. בבוקר, הרי מה היה ביציאת מצרים בבוקר? יצאו. רבי יהושע בן לוי סבר, אז מה רבי יהושע בן לוי אומר? לא הבנת. מקיש שכיבה לקימה, זה באמת בא לדמות. מה קימה, קריאת שמה, סמוך למיטתו. אף שכיבה נמי, קריאת שמה, סמוך למיטתו. זאת אומרת, כמו שבבוקר, אדם קם ממיטתו, מיד אמר קריאת שמה, ואחרי זה התפלל. גם בערב, צריך שלא יהיה משהו חוצץ, בין קריאת שמה לבין מיטתו. זה שאלה, האם הוא מתכוון לזה בקריאת שמה על המיטה. קריאת שמה על המיטה זה סוגיה אחרת. בסדר? לא, זה לא קשור לקריאת שמה על המיטה. אבל זה מה שאומר רבי יהושע בן לוי, שבעצם הדמיון, כולם מסכימים שיש דמיון בין הבוקר לערב, השאלה איזה סוג דמיון. רבי יוחנן אומר, הדמיון שקריאת שמה קודם, ורבי יהושע בן לוי, הדמיון זה שסמוך למיטה. בסדר? זאת אומרת, הם למדו את אותו מקור. זאת אומרת שפה מה שמחלק בין רבי יוחנן לבין רבי יהושע בן לוי, איננו לא מקורות ולא שכל. אז יש משהו אחר שמחלק. כן, אבל מה גורם שפתאום לאחד יש הסתכלות כזאת, ולשני יש הסתכלות אחרת? פה מדובר על חכמים, לא מדובר על אדם מן השוק, שסתם מה בא לו הוא אומר. אני מבין, אני בינתיים בשאלה. כן? כן. נכון. נכון. בערב? הפוך. נכון? האחד אומר הפוך מהשני. כי האחד אומר, כמו שבבוקר קריאת שמה קדמה לעמידה, אז כך בערב, זה רבי יוחנן. השני אומר, לא. בבוקר קריאת שמה הייתה סמוכה למיטה, גם בערב צריכה להיות סמוכה למיטה. כלומר, צד הדמיון בין הבוקר לערב שונה לפי השיטות שלהם. מה שאמרנו. האחד מדבר על הסדר, השני אומר על הסמיכות למיטה. בסדר? עכשיו, יוצא לפי זה שיש משהו אחר שגורם למחלוקת. אז אני אגיד לכם מה הדבר שגורם למחלוקת. שורש הנשמה. ואני אסביר למה הכוונה. מה? בדיוק. מה פירוש הביטוי בין העולם הבא? הרי זה קצת מוזר שרבי יוחנן מוציא את רבי יהושע בן לוי מהעולם הבא. לא יפה, נכון? מה, איזה מין דבר זה? אלא מה? מה? זה מה שהוא עושה לכאורה. הוא אומר, איזה הוא בן העולם הבא? זה מי שאומר כמוני. אלא, יש פה משהו אחר. גם רבי יוחנן היה צריך להגיד, הלכה, סומך אדם גדולה לתפילה בערבית. הוא לא אמר את זה. הוא כאילו משאיר את זה לאפשרות. אם אתה בן העולם הבא, אז אתה כזה, אם לא, אז אני אסביר. יש כלל, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז אם ככה, רבי יהושע בן לוי בטוח, יש לו חלק לעולם הבא, הוא מישראל, אין בעיה. אבל יש פה משהו אחר. יש הבדל בין להיות עם חלק לעולם הבא, לבין להיות בן העולם הבא. ואני אסביר בדיוק. אדם שיש לו חלק לעולם הבא, זה סימן שהוא בן העולם הזה. מה זה להיות בן העולם הזה? הכוונה, אזרח של העולם הזה. אם שואלים אותך, אדם כזה, תגיד, מאיזה עולם אתה? הוא יגיד, אני מהעולם הזה. אני בן העולם הזה. ומה יקרה כשתעזוב את העולם הזה? הוא אומר, יש לי פנסיה, סידרו לי. יש לי חלק לעולם הבא. אבל, אני לא דיברתי על גוי עכשיו. עכשיו אני אומר, אני מדבר על יהודי. עכשיו, זאת אומרת, אדם שהוא בן העולם הזה, הוא מסודר. יש לו חלק לעולם הבא. אבל יש אדם שהוא לא בן העולם הזה. הוא בן העולם הבא. הוא שייך לשם. ואז מה אתה עושה פה בעולם הזה? יש לי חלק בעולם הזה. כלומר, אני בביקור. כלומר, השאלה היא איפה מרכז ההכרה של האדם. יש אדם שמרכז ההכרה שלו בעולם הבא, יש אדם שמרכז ההכרה שלו בעולם הזה. עכשיו אני אסביר למה הכוונה. כשאדם הוא בן העולם הזה, אז זה נקרא שהוא פרגמטי, מציאותי, ריאלי. ואז כששואלים אותו גאולה, דברים של העתיד, הוא אומר, אצלי זה מטושטש. אני לא יודע. כשזה יושלם, אני אגיד לכם אם אני שייך לזה או לא. לעומת זה, בן העולם הבא, נקודת האחיזה שלו היא בעתיד. לכן, כאשר נבואות העתיד מתחילות להתממש, גם שהם רק התחילו, הוא יודע שזה זה. יש לו חוש ריח של ודאות כשהמאורעות העתידים מתחילים להתממש. כן? רגע, לא אמרתי שהוא השם. לא אמרתי שהוא השם. אני קודם כל מסביר. שזאת אומרת, למה שאומר רבי יוחנן, שמישהו בין העולם הבא, ברור שכשהגאולה מתחילה מיד, הוא יודע שזה השם עושה את זה. הוא יודע שבוודאות שזה זה. ולכן הוא סומך גאולה לתפילה בערבית. לכן גם אי אפשר לחייב אותו. אלא זה יהיה רק עניין של שורש נשמתו. אם שורש נשמתו עושה אותו בין העולם הבא, אז הוא יסמוך גאולה לתפילה בערבית. ואם לא, אז הוא לא יסמוך גאולה לתפילה בערבית. זאת אומרת שרבי יהושע בן לוי הוא לא בין העולם הבא, אבל יש לו חלק לעולם הבא. אני רוצה להביא דוגמה מהגמרה במסכת תענית. במגמרה במסכת תענית מסופר על אחד מגדולי האמוראים, ושמו רבי ברוקה. רבי ברוקה, ככה מסופר בגמרה במסכת תענית, היה לו גילויי אליהו. זה אדם גדול, לא? אדם שיש לו גילוי אליהו. עכשיו יותר מזה, התלמוד מספר שהיה לו גילוי אליהו ברחוב. לא בין ארבע קירות שלו. הולך ברחוב, פתאום נתגלה לו אליהו הנביא. ואז הוא שאל את אליהו הנביא שאלה מעניינת. האם יש ברחוב הזה בין העולם הבא? ענה לו רבי, אמר, ענה לו אליהו, לא. מה זה לא? גם לא השואל, לא רבי ברוקה. עד שבסוף נכנסו שניים לרחוב, ואז אליהו אומר לו, אתה רואה שני אלה שנכנסו? הם בני העולם הבא. מה עושה רבי ברוקה? רץ אליהם. ושואל אותם, מה מעשיכם? והם עונים לו, אנחנו בדרנים, ואנחנו מסתובבים מעיר לעיר, וכשאנחנו רואים מישהו עצוב, אנחנו מצחיקים אותו. ככה הסיפור. מה זה אומר? זה אומר שהם בני העולם הבא. כי העולם הזה, בניגוד לדעת הגשש, איננו מצחיק, נכון? נכון, הגשש סובר שהעולם מצחיק אז צוחקים, אבל הסברה של רבותינו היא בדיוק ההפך, שהעולם ממש לא מצחיק. אז למה אתה צוחק? או שאתה ציני, או שאתה כמו רבי עקיבא. רבי עקיבא רואה את העתיד, רבי עקיבא מצחק, כשכולם בוכים. זאת אומרת, המסוגל לחוש הומור בעולם עצוב, זה סימן שהוא בין העולם הבא. אז זה בדיוק מה שאומר רבי יוחנן. אם אתה בין העולם הבא, אז אתה סומך גאולה לתפילה בערבית. אתה רואה בהתחלת עדי גאולה את הגאולה. ואם לא, אז לא. אגב, דבר מאוד מעניין. יש בתלמוד, במסכת סנהדרין, שאלה ששואל רבי יהושע בן לוי את אליהו הנביא. אותו סיפור. כנראה אלה שפוגשים את אליהו הנביא יש להם בעיה. כי השאלה הראשונה ששאל רבי יהושע בן לוי את אליהו הנביא זה, האם יש לי חלק לעולם הבא? כלומר, שהוא היה מודע כנראה מהסוגיה במסכת ברכות. בסדר? טוב, עכשיו, כאן, מה? לא, תפתחי מהדורות חדשות אחת. פשוט. יש רעב, מלחמה, שנאה, תחרות, עושק, אכזריות. העולם מלא מזה. יש גם כל ההפך. אבל מה זה שווה כל ההפך אם יש כל זה? זה עולם עצוב. נכון? אבל אנחנו יודעים שיהיה טוב. זה יהיה, אבל בינתיים רע. בסדר. אני לא יודע לענות על שאלות כאלה. הלאה. כן. מה? הם אומרים קריאת שמע, מה זאת אומרת? לא, לא, מה שקורה היום זה משהו אחר לגמרי, ואני אגיד לכם למה. כל הסוגיה הזאת בנויה על הנחת יסוד שלא נפסקה להלכה, והיא שתפילת ערבית חובה. כיוון שאנחנו פוסקים שתפילת ערבית רשות, אז כל סידור התפילה שלנו הוא אחרת מהסוגיה הזאת. אנחנו היום פוסקים לא כרבי יוחנן ולא כרבי יהושע בן לוי. פה מדובר פה על דברים עקרוניים. מה את אומרת? מה? לא הבנתי. זאת אומרת שעם ישראל יש לו אמונה. יפה. לא סתם עם ישראל לקח כחובה. כן, ברור. עכשיו בואו נסתכל על ההמשך. יש פה שאלה שנשאלת. מטיב מר ברד רבינה. יש קושיה ששואל מר ברד רבינה. בערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה, כלומר בערבית, אחרי קריאת שמה יש לך שתי ברכות, לא רק גאל ישראל, אלא גם השכיבנו. והיא אמרת בהי לסמוך, הלוקה סמך גאולי תפילה. אם אתה אומר שצריך לסמוך, הרי הוא לא סמך גאולי תפילה, דה בהי לממר השכיבנו, שהרי הוא צריך לומר השכיבנו. אמרו, אמרי, כיוון דתקינו רבנן השכיבנו, כי גאולה עריכתא דמיא. כיוון שחכמים תקנו לומר השכיבנו, זוהי גאולה ארוכה. זאת אומרת, כאילו ברכת גאל ישראל יש לה המשך, יש לה זנב. הזנב של ברכת גאל ישראל זה השכיבנו. למה? כי בהתחלת עדי גאולה, מה זה ברכת השכיבנו בכלל? כנגד מה? כנגד המזיקים. גאולה שהיא רק בהתחלה, יש לה גם מזיקים שמתערבים. כלומר, נכון, זה גאולה, אבל אנחנו יודעים שיש כמה צרות בדרך. בסדר? כן. בבקשה. לא שומע.
זה שיש הסתכלות מועלפת בעצם המציאות.
נכון. נכון, זה לא בשליטתם, כנראה שיש תפקיד לזה. זאת אומרת, נאמר ככה, יכול להיות אדם שיש לו שורש נשמה של רבי יהושע בן לוי, אבל הוא פגש את רבי יוחנן, ואז הוא אומר, טוב, אז הוא צודק. למשל, היה יהודי אחד כזה, הרב יעקב משה חרלאפ. הרב חרלאפ היה תלמיד של הרב קוק. היה אדם, תלמיד חכם עצום, מגדולי תלמידי חכמים שבירושלים. והוא היה בעל נטייה נפשית חרדית מובהקת. אבל הוא היה מספיק ישר כדי לומר, הרב קוק צודק. אבל זה כאב לו. מובן? זאת אומרת, זה צדיק ורע לו. נכון. אין לי טענות לאף אחד. אין לי טענות נגד זה שהאדם יש לו שורש נשמה שלא מאפשר לו לראות המציאות כמו שהיא. זה בסדר. יש כבר שאלה, למה צדיק ורע לו? זה הגמרא שואלת בהמשך, למה יש צדיק ורע לו, צדיק וטוב לו? אבל זה סוגיה בפני עצמה. עד כאן להיום, שלום.